העונה השנייה של ירח מלא מובאת אליכן ואליכם בחסות סופר פארם. סופר פארם תומכת בהפצת ידע על בריאות לכל השכבות והאוכלוסיות בחברה. היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. היי עינב, אנחנו בפרק ראשון של עונה 2. אני נורא נורא מתרגשת, אני מודה שלקח לנו הרבה זמן להתיישב חזרה באולפן, הקורונה, הסגר האחרון הפך לנו את החיים קצת, והיה לנו איזו סדרה של איזה 6 פרקים כבר מוכנים להתיישב באולפן ולהקליט, והכל השתבש. אבל אני שמחה כי אנחנו מתחילות מפרק מאוד מאוד חשוב, ועם אורחת מאוד מאוד חשובה לנו, אז אני אגיד רק שהפרק שלנו היום יעסוק בנושא של כאבים של נשים ביחסי מין. למעשה זה אחד הנושאים הראשונים שרצינו לעסוק בהם, ואיכשהו הדברים קצת התגלגלו אחרת. כשדמיינתי את הרעיון הזה, חשבתי שהשיחה כולה תיסוב סביב סוגיות פיזיולוגיות כאלה ואחרות, עד שממש לאחרונה הזדמן לי לשמוע את המרואיינת שלנו, שרון אורשלימי, בפודקאסט אחר, שאני לא זוכרת את השם שלו עכשיו, כמובן, של...
בגוף ראשון.
בגוף ראשון. אנחנו נשים לינק גם ברשתות לפרקים האלה, כי הם ממש מעניינים. ואז הבנתי שהשיחה שלנו צריכה להתחיל מפרספקטיבה קצת רחבה יותר, חברתית, תרבותית. אז לשם אנחנו, משם אנחנו נתחיל.
אז גם לי ממש כיף לחזור לפה סוף סוף. מאוד מרגש. קיבלנו פידבקים סופר חיובים בזמן הזה, וכולן שאלו אותי מתי יש עוד פרק, אז הנה אנחנו פה, ונתחיל. אז לפני זה, בואי נציג את שרון, למי מהמזינות והמזינים שלנו שלא מכירים ומכירות אותה. אז שרון היא דוקטורנטית לניהול מערכת בריאות באוניברסיטת בן גוריון, מחנכת למיניות בריאה וחוקרת בריאות ומיניות הטרוסקסואלית של נשים. וחברת ועדת ההיגוי של ארגון שלמה, הארגון הישראלי לוולבודיניה. אז שרון, מה שלומך היום?
מצוין, אני ממש ממש שמחה להיות פה.
איזה כיף שבאת, תודה. נשמח להתחיל את השיחה הזאת בכך שתספרי לנו על המסלול שהוביל אותך למה שאת עושה היום, ובאמת רגע לפני שהתחלנו להקליט, סיפרת שאת באמת חינכת מינית הרבה ממי שמחנכות מינית היום, אז בואי תספרי לנו על זה קצת, איך הגעת לזה.
אז כמו שאמרתי לך רגע לפני שהתחלנו, יש לי את הסיפור הרשמי ואת הסיפור הלא רשמי. הסיפור הרשמי הוא כזה שכשהייתי בת בערך 22-23, הייתי במהלך תואר ראשון בבאר שבע, והתחלתי להנחות סדנאות מטעם המרכז סיוע בנגב, מסלן, בנושא של מניעה של אלימות מינית. והגעתי למסגרות חינוכיות וסדנאות ויופי. ובאיזשהו שלב שאלתי את עצמי, למה אנחנו רק מדברות איתם על מה שלא כדאי לעשות ועל מה שאסור לעשות, ולא על מה שמותר וכיף וראוי לעשות. ואז באותה שנה בעצם נפתח סניף של דלת פתוחה בבאר שבע, שזה רשת של מרכזי ייעוץ מיני לנוער, ומין איתרו אותי, שלפו אותי, והביאו אותי לקורס מתנדבות. ובקורס מתנדבות ישבתי שם ואמרתי, זה, את זה אני רוצה לעשות. זה הדבר הנכון, פה אני רוצה להיות, והנה פלטפורמה לעשות שינוי חברתי פמיניסטי דרך חינוך מיני. ואני אגיד שזה הגיע במקביל לחשיפה לתיאוריה פמיניסטית בתואר הראשון. לא למדתי מגדר בתואר הראשון, למדתי מדעי המדינה, אבל בפקולטה מאוד פמיניסטית. אז פתאום תיאוריה פמיניסטית התחברה לי עם השטח של מה שאני רואה עם הנוער, ומה שאני רואה עם המיניות.
שמה התיאוריה הזאת ככה, על רגל אחת סתם, זה מסקרן?
בגדול, תיאוריה של הבניה חברתית בכללי, שהכל מובנה חברתית, ושיש יחסי כוח, ומיניות נשית היא לא אותנטית, כי היא מוקפפת לפטריארכיה, משהו שהיום אני יודעת להגיד היה מאוד קיצוני, אבל ככה זה שאת בת 21, 2, 3,
ברור.
ואת נחשפת לזה, ואת אומרת, וואו.
החיים שלי השתנו.
בדיוק. אז תמיד את נהיית מקצינה, עד שאת חוזרת להתמרכז. אז הדברים מאוד התחברו לי אקדמית ושטח, ופה מגיע גם הסיפור אולי הלא רשמי, או הסיפור האישי של החיבור האישי, וזה באמת הסיפור של תחילת קיום יחסי מין שכללו כניסה של פין לנרתיק, כשאני התחלתי לעשות את זה, אני פשוט מנסה עם תוך חלופה למילה חדירה, אז אני מנסה כל מיני כניסה, עד שטבעתי, את אמרת כאבים ביחסי מין, נשאר רציתי להתפרץ ולהגיד לא, כאבים בחדירה, כי יחסי מין זה לא רק חדירה.
נכון.
אני מדברת הרבה עם הידיים. אבל גם, ועכשיו זה כל כך התקבע כבר המונח כאבים בחדירה, ועכשיו יוצאות נגד המונח שטבעתי. כאילו, אז אני מנסה למצוא מילה אחרת. אבל זה...
מעניין, כאילו, מה הבעיה עם הביטוי?
זאת מילה אלימה. חדירה זה אלימה.
למה?
I beg to differ. אני חושבת שזו מילה ניטרלית.
בישראל היא לא מילה ניטרלית.
חדירה היא... זה איזושהי פעולה, זאת אומרת.
אלימה?
לא מה בכך. זאת אומרת? אם אני מאשרת את החדירה הזאת, אז לא, היא לא...
קודם כל זה חד צדדי, זה מישהו נכנס למישהו. זה לא ביחד, זה לא שותפות. זה אחד. כאילו זה יכול להיות חד צדדי. שתיים, זה קונוטציה מלחמתית.
נכון, זה שוב, אז פה באמת יש פה...
פה בישראל זה מילה...
את הפרספקטיבה הצבאית
וה... באנגלית penetration זה לא...
לא אומרים את זה. באנגלית יש לנו intercourse, אין לנו תרגום לאינטרקורס.
זה יחסי מין.
לא. סקס זה יחסי מין.
הבנתי.
יש באנגלית intercourse ו-outer course, שזה יחסי מינים חדירה, יחסי מינים חדירה, וואו. אבל אין לנו תרגום
לא
לזה.
לא, היה לי מושג.
לא הכרתי את זה גם.
יפה.
אוקיי. כן? יופי, אפשר ללכת הביתה, למדנו משהו חדש.
אוקיי. אז באמת אני התחלתי לקיים יחסי מינים חדירה בגיל 19, שזה היה דבר נורא והיום, כאילו מבחינתי, באמת דבר נורא, לקח לי את המיניות, כאילו עיצב אותי, פשוט נורא. ורק בגיל 20 אמרתי לאמא שלי שמשהו לא בסדר,
זה היה עם חבר קבוע, זאת אומרת...
כן.
לא, סתם מעניין אותי, כאילו.
שאת אומרת, נורא, את מתכוונת לכאבים.
כן, נורא והיום. נורא, נורא והיום. אני רק אגיד אבל שאני כבר יודעת להגיד גם שלפני זה כאב לי, כי אף פעם לא הצלחתי לשים טמפון.
בדיוק רציתי לשאול אם זה... פגשת את זה לפני כן.
כן, כן, אמא שלי תמיד צוחקת עליי, שאיך התקשרתי אליה בכיתה י' מהטיול בכנרת, טיול צופים, שהייתי בווסט, ורציתי לשים טמפון כדי להיכנס למים, וזה היה נורא.
כן.
והתקשרתי לה מהשירותים בוכה. אז היא אומרת לי, אז תוציא את זה.
מאוד פשוט.
ולכן אני יודעת שזה לא בהכרח היה קשור לגברים.
ברור.
אחרי זה, איך ההתמודדות שלי אחר כך, זה כבר סיפור אחר.
כן.
ורק בגיל 20 אמרתי לה איזה משהו על זה, והלכנו לרופא וקיבלתי הבחנה של מה שנקרא אז וסטיבוליטיס, ונסעתי לבאר שבע להתחיל את התואר בגיל 20 בעצם.
וואו.
את יכולה להגיד במילה על וסטיבוליטיס?
כאבים כרוניים בנרתיק, אצלי ספציפית בזמן מגע, זאת אומרת, זה לא כואב עם ג'ינס או לרכב על סוס או אופניים. ואצלי ספציפית גם זה התקשר באיזשהו שלב כבר למגע של מין, ולא טמפון כבר באיזשהו שלב עבר, שלא רואים סיבה נראית לעין או במעבדה, שאפשר להגיד למה כואב. זאת אומרת, אין שום סממן אתיולוגי של דלקת או פטריה או... בעיה באור או משהו כזה שיכולה להסביר.
יש לי מיליון שאלות עכשיו, אבל כאילו נשמור אותם לאחר כך, כאילו, לחלק היום.
אז אני רק אסיים את הסיפור, ובעצם כל שנה א' שלי בתואר הראשון, עשיתי את הטיפול הפיזיותרפי לרצפת אגן, וטיפול סקסולוגי, וכל מיני דברים שצריך לעשות בבית, וזה ליווה אותי עם החשיפה לתכנים פמיניסטיים, ועם הכניסה שלי לעולם החינוך מיני, זה בעצם...
הכל התחבר.
הכל התחבר. ואני ממש זוכרת שהסתובבתי בשנה א', שעשיתי את כל הטיפולים, כי אני ילדה טובה, הסתובבתי בעולם ושאלתי למה אני עושה את זה. כאילו, בשביל מי אני עושה את זה? בשביל מה אני עושה את זה? חוץ מיחסי מין עצמם, זה לא משפיע לי על איכות החיים. זה לא כאב תמידי, כאילו, זה לא כאב כרוני. ושאלתי את עצמי, בונה, הייתה לי מיניות מהממת עד שהתחלתי לעשות את הפרקטיקה הספציפית הזאת. הפרקטיקה הספציפית הזאת החריבה לי את כל המיניות, ועדיין המערכת הרפואית והסקסולוגית מטרתה לתקן את הגוף שלי לנורמות החברתיות.
כן.
המטרה של הטיפול זה להצליח להיות נחדרת בלי כאב.
כן.
ולא הבנתי למה. וככה הסתובבתי בעולם כועסת, לא מתביישת, מספרת לכל העולם שכואב לי, שיש לי את הדבר הזה, ואיך יכולת שלא מדברות על זה, ועד היום החבר'ה שלי מתואר ראשון, כאילו, זוכרים את זה. רק מתחילים להיות חברים, מה, אני שרון, יש לי כאבים בחדירה, אז כאילו, לא היה ברמה כזאת, אבל זאת הבדיחה.
כן.
וואי, זה מעורר השראה מבחינתי, זה מדהים.
אבל זה מאוד התחבר לי לאקטיביזם, כאילו, לאישי פוליטי, שזה בול הפמיניזם, כאילו. רק שאצלי זה אישי פוליטי אקדמי גם. אז הייתי כל הזמן בהתנגדות וקבלה. כאילו, אני אעשה את הטיפול, אבל אני אתנגד אליו. אני אעשה אותו, אבל אני אתנגד אליו. ואז בעצם טבעתי את המונח שיחסי מין זה לא רק חדירה. ולא הבנתי למה לא פגשתי אף אשת צוות שאמרה לי את זה. ובסוף הגעתי לאיזשהו טיפול פמיניסטי, פסיכותרפי, שהיא אמרה לי, שרון, את לא צריכה לעשות משהו שכואב לך. יחסי מין זה לא רק חדירה. אמרתי, תודה. סוף סוף מישהי נותנת אישור למה שהגוף שלי ידע להגיד.
כן.
אבל המערכת לא ידעה להגיד לי את זה.
כאילו אין סקס הטרוסקסואלי ללא חדירה.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לא קיים.
זה לא קיים, לא בשפה, לא בדמיון, לא בתיום ציפיות של הפרט.
חד משמעית.
כאילו, בין הפרטנרים. טוב, עכשיו יש הרבה יותר מודעות לזה.
אני יודע, זאת אומרת, שוב, מנקודת עולמי המאוד מאוד צרה, קשה לי לדמיין גברים שהם פתוחים. זאת אומרת, זה נראה לי עדיין מוקדם מאוד.
טוב, יכול להיות גם שאני מבועה שלי.
לא, אני חושבת שיש...
תל אביבית ה...
אני חושבת שיש הבדל דורי, ואני גם חושבת שהעולם של ה... אני אומרת את זה לא בשמחה, אבל העולם של המיניות המקודשת, המיניות האלטרנטיבית, המיניות מהמזרח, שנהיה מאוד מיינסטרים, אני חושבת שהוא כן גם מקדם מיניות מעגלית, הוליסטית, ולא חדירתית, היררכית.
ממש.
בשפה אחרת ממני. אני משתמש בשפה מערבית כדי לדבר על זה. אני לא אוהבת את השפה הרוחנית. אני לא מתחברת אליה, יש לי קושי גדול איתה. אבל אני חושבת שהמסרים שלהם דומים למסרים שלי. אז במבחן התוצאה...
אז זה משרת את המטרה.
כן. אני חייבת לאנקדוטה. אתמול ראיתי פוסט, לא משנה איפה, על בחורה שכתבה, אני כבר בת 30 פלוס, וזהו, אני חייבת לדבר על זה, שאף פעם לא חוויתי אורגזמה מחדירה. וזה בדיוק נוגע לנושא הזה, כאילו הוא הרגיש בתוך מה שהיא כתבה, שהיא מרגישה שאין מצב, זה לא הגיוני, משהו פה לא בסדר, למרות שאם אני לא טועה, ידוע שרוב אנשים...
כן, זה דווקא שיח שמתחבר לא... לפרק ששמעתי אצלך, אני חושבת שזה באמת בעולמות...
זה פרויד השם.
בדיוק.
וואי, הוא השם בכל כך הרבה דברים.
אבל הוא גם עשה הרבה טוב.
בדיוק. כן. אבל מה שרצי להגיד, אז מישהי שם שמה קישור לאתר באנגלית, שיש שם, מדברים שם בצורה מערבית, מה שאת מדברת, על כל מיני...
Oh my god, yes?
איך?
Oh my god, yes?
אולי, אולי, אולי. שיש שם המון סרטונים והסברים על כל מיני סוגי אורגזמות, והם ממש מראות שם את הכל, זה גם אתר בתשלום.
נכון.
מטורף, התלהבתי מאוד, וזה...
עינב, עלייך לשים את הקישור...
זה oh my god, yes.
אני אשים, כן, נראה לי באמת זה השם.
טוב, אז אני מחזירה אותנו רגע לשיחה, ואני אשמח שנתחיל את הדיון בעצם על כל הנושא הזה של כאבים ביחסים.
כאבים בחדירה.
בחדירה, נכון, סליחה.
להתכנסות, אולי נקרא לזה התכנסות.
כאבים של הפין בתוך הנרתיק.
בכניסה של עצמים בתוך הנרתיק בעצם.
כאבים בנרתיק.
אז הייתי רוצה שנתחיל טיפה להסתכל על התפיסות החברתיות שמובילות לזה שהנושא עדיין לא מספיק מדובר להשקפתך, זאת אומרת, איך את רואה את זה?
קודם כל, את אמרת מקודם, בעצם סקס הטרוסקסואלי, כאילו, הוא חדירה, זאת אומרת,
נכון.
או בסופו של דבר, תמיד הפרקטיקה הזאת תהיה שם. ואני חושבת שזאת אחת הבעיות שלנו, בעצם לשיים, לתת שם לכאב, ולהגיד, בכלל להגיד כואב לי, אוקיי? בעצם אנחנו מדברות בסקס הטרוסקסואלי, שיש תסריט מיני מאוד מאוד ברור, שמתחיל בנשיקה ונגמר בחדירה ואורגזמה של הגבר בנרתיק.
נכון.
כשכולם כזה יודעים את סדר הדברים בתוך התסריט, שלא מדברים על זה, אין תיאום ציפיות, יש איזה ברור מאליו או מובן מאליו, שמתחזקים את המובן מאליו הזה, כמובן הפורנוגרפיה, אבל בעיניי הרבה יותר...
המיינסטרים.
קומדיות רומנטיות או דרמה רומנטית, שממש התסריט המיני שם הוא אחיד, שכולם יודעים מה לעשות מתי, נורא נורא ברור, וכמובן נגמר בחדירה, וגם אורגזמה משותפת בו זמנית בחדירה, שזה כאילו, תמיד אני רואה את זה ואני כאילו, או שאני צוחקת, אני אומרת, לא נמאס לה עם השקר, או שאני רוצה לזרוק משהו לטלוויזיה. ובתוך התסריט המיני, בעצם יש לנו את ציווי החדירה, the coital imperative, שזה לא מונח שלי, זה תיאורטיקנית משנות ה-80, שמדברת בזה שבעצם חדירה היא ההגדרה של סקס הטרוסקסואלי.
נכון.
ושהיא הפרקטיקה הטבעית, היא הפרקטיקה שנתפסת של הטבע, ולכן כל כך קשה לנו לערער על,
כן.
לערער על הטבע, כי זה הטבע. ובעצם יחסי מין לא חדירתיים, אז אולי הם לא יחסי מין, אולי הם משחק מקדים לעומת המשחק עצמו. עכשיו, הדבר הזה גם מייצר היררכיה בין מגעים מיניים, הוא גם מייצר מגע מיני חדור מטרה, והוא גם מייצר הישגיות, משימתיות, כיבוש, הצלחה, כישלון, זאת אומרת, מאוד היררכי, מאוד
שזה
נוקשה.
שזה מאוד מתאים למי שהתווה בעצם את כל האווירה של הדברים, זאת אומרת, זה האופי הגברי בעצם.
זה גבריות.
כן?
כן, גבריות או מיניות פטריארכלית, היא מתארגנת סביב זקפה ושפיכה של הגבר בעצם. כן.
למרות שגם זה תרבותי, להגיד גבריות זה...
אני דווקא, היא אמרה גברים, ורציתי להגיד גבריות דווקא.
נכון, נכון.
כאילו, okay. זה מדומיין הרי. נכון. כאילו, גם הגבריות הזאת היא מדומיינת. גם הגברים בדיוק. מחכים גבריות מדומיינת.
ברור, בדיוק, ברור, זה ברור. מה שרציתי...
אז זה גבריות ולא גברים.
לדייק בו.
כן, כן. כן. ובעצם ציווי החדירה הוא לא מאפשר לחשוב על אופציות אחרות, זאת אומרת, וגם היום שאני ככה מלמדת, מכשירה נשים ואנשים לעשות חינוך מיני, וגם כשעוד אני בעצמי הייתי מגיעה לכיתות, תמיד דיברתי, אין אצלי את המונח יחסי מין מלאים, יחסי מין חלקיים, או יחסי מין, אני גם לא אשתמש, כי יחסי מין זה מגוון של פרקטיקות מיניות. אם אני רוצה לדבר על מין אורלי, אני אגיד מין אורלי. אם אני רוצה לדבר על אנלי, אני אגיד אנלי. וגינלי, אני אגיד וגינלי. במטרה לשטח את ההיררכיה בין המגעים, ולהרחיב את יכולת הדמיון בכלל על
המגרש
המשחקים של המבוגרים הזה, של בחירה בין פרקטיקות מיניות. אני רוצה שלא לא יהיה מובן מאליו, אני רוצה שאנשים ישאלו שאלות על המגעים המיניים. עכשיו, זה ככה אידיאולוגית, ואם אני אביא את זה רגע פרקטית לנשים עם כאבים, ברגע שאנחנו משטחות את ההיררכיה בין יחסי מין עם חדירה ליחסי מין בלי חדירה, הרבה מהלחץ שמופעל על נשים עם כאבים ירד.
נכון.
כי ברגע שאנחנו אומרות, זה לא מגדיר אותך, ואת כן עושה סקס, את פשוט לא עושה חדירה, אני חושבת שזה יאפשר איזשהו שחרור של מתח מהגוף, ותמיד אני אומרת, ברגע שחדירה מחוץ לחדר המיטות, היא לא מאיימת, היא לא מרחפת נכון. שזה הולך להגיע, לא יחייב לך, כאילו.
נכון.
ואני אומרת לך את זה, אני יודעת את זה. הבעיה היא שמי שמתעקשות להמשיך לעשות משהו שכואב, זה נשים.
כי באמת הן רוצות בעיני עצמן, בעיני בני הזוג שלהם, לעמוד
בציפיות מגדריות, במה זה להיות פרטנרית ראויה, מה זה להיות... פעילה מינית, זה משהו שמאפיין מאוד את הבגרות הצעירה, 20 עד 30, פחות מתבגרות ופחות כאילו אמצע החיים או 30 פלוס כזה אחרי לידות. זה מאוד מאפיין את העשור של המיניות המשוחררת, של הדייטינג, של המין המזדמן, של קשרים קצרים, אבל גם קשרים ארוכים שהם לא נישואים עדיין.
כן.
יש שם איזשהו, מופעל איזשהו לחץ בעולם החילוני להיות פעילה מינית. פעילה מינית זה לעשות חדירה, ווואלה, לא לכל הגופים, חדירה מתאים. אבל כל הגופים עושים חדירה. וזאת השאלה שלי. למה?
כשאת אומרת לא לכל הגופים, זה גם לגברים אגב?
כן, אני חושבת שברגע שנסיר את ציווי החדירה מהתסריט, כחובת פרקטיקה, אנחנו נפתור את בעיות החרדת ביצוע, את בעיות השפיכה המהירה או המעוקבת, כי זה לא מתארגן סביב היכולת שלו להיות זקור וגומר. זאת אומרת, סליחה על הסלנג. ברגע שאנחנו באנו להתענג וליהנות ולהכיר את הגופים אחד של השני, אז זה לא משנה אם יש או אין זקפה, כי הכל מיני. זאת אומרת, ידיים נכון. זה מיני, ופה זה מיני, ופין שמתחכך בדגדגן הוא מיני, וירך שמתחככת בדגדגן זה מיני, כאילו...
נכון.
ברגע שאנחנו מרווחות את מרחיבות את הפרקטיקות המיניות, אנחנו מורידות לחץ מביצוע והצלחה.
יפה. אני חייבת להגיד שגם לא מזמן כתב לנו פוסט בחור בשם מיכאל קרן על עניין המושג קרומה בתולין.
קרומה נרתיק הוא הציע.
נכון, ראית את זה. Okay.
אני זהו, אני פשוט אימצתי את הימן. Mm-hmm. אני כבר כמה שנים אומרת הימן.
מה זה הימן?
זה קרומה בתולין.
זה האור בפתח הנרתיק.
זה השם האנגלי.
זה השם הרפואי. זה שם העבר, זה כמו להגיד I. או hand, a finger. היימן.
אבל גם השם הזה, הנה, הוא עוד שם שמנציח, שחדירה היא מה שמבקע את ה...
היא מה שמגדירה בתולין או לא בתולין.
כן, זה ממש בתוך המילים שלנו.
ולכן לסביות, אגב, לא עושות סקס. הרי,
תכלס. סתם.
זה הסיפור.
יפה, אז...
כאילו, יש לי שאלה סקרנית שלא קשורה, אבל האם גם ב... היא כן קשורה, אבל היא כאילו לא במרכז הדיון, אבל האם גם בסקס חד מיני בנשים...
יש ציווי?
יש ציווי חדירה אפילו שהוא לא...
תראי, אני כתבתי את התזה שלי ב-2015, הגשתי על חוויות של נשים עם וסטיבוליטיס, שהיום זה לא נקרא ככה, זה נקרא וולבודיניה, או וסטיבולודיניה, ו... השאלה שלי הייתה, מה גורם לנשים שכואב להן להמשיך לעשות משהו שכואב להן? כאילו, לא הצלחתי להבין איך נשים רצות אל התופת, במקום כאילו רגע לעצור, ולעשות קצת את מה שאני עשיתי בחשיבה. לא אומרת לכם שתמיד הצלחתי, אבל בחשיבה. ואני כותבת שם בסוף, המלצת המשך, כאילו, הייתה לי השערה של נשים שמקיימות יחסים עם נשים, יש אופציות בחירה של סטרייטיות אין. כאילו, כי הם יכולות לבחור עם חדירה או בלי חדירה, בעוד אצלנו חובת החדירה כל הזמן קיימת. והמלצתי את זה כמחקר המשך, כי אני חקרתי יטרוסקסואליות.
כן.
יש לי השערה שיש שם את ציווי החדירה גם.
אני גם מדמיינת
את עצמי. זאת אומרת, אני חושבת על הצעצועים של הסטרפונס והדילדו, דברים שהם לא רטט לחיצוני.
כן.
הם גם משמרים את ציווי החדירה. ועם זאת, יש שם יותר בחירה מאשר לנשים סטרייטיות. כאילו, אם עושים את זה עם זה או בלי זה.
כן.
יש ציווי חדירה מאוד מאוד חזק בקרב גברים הומואים. מאוד חזק. ברור. ושם יש אפילו חלוקה מאוד דיכוטומית הרי של מי עושה למי מה. וסקס לא, ואם אין חדירה שם או אצלנו הסטרייטים, זה כאילו לא שכבנו. הרבה פעמים כשאני מנסה להוכיח את הטיעון שלי שיש, שסקס שווה חדירה בתרבות המערבית, אני שואלת אנשים, איך אתן סופרות?
כמה פעמים שכבתם?
כמה פעמים שכבתם אתמול בלילה עם מישהו? זה כמובן כמה פעמים היה חדירה ואורגזמה של הגבר. והשאלה השנייה שאני שואלת, איך אתן סופרות עם כמה גברים שכבתן? זאת אומרת, וזה ברור שזה גברים שעשיתי איתן חדירות, ולא גברים שעשיתי איתן דברים אחרים.
לגמרי.
חד משמעית.
עכשיו, זה מדהים, כי כאילו אני יכולה לפגוש מישהו, ושכל הלילה נתענג במיטה, ונעשה ביד, ויהיה אורגזמות כאילו מטורפות, אבל מחר בבוקר לא שכבנו. שזה כאילו...
לגמרי.
אבסורד, ואני יכולה לעשות לילה עם מלא מלא חדירות, וזה יהיה הכי מאפן בעולם מבחינת האורגזמה הנשית, כאילו, אבל שכבנו.
נכון.
אז אני קוראת תיגר על הדבר הזה, זה ככה...
אני רוצה להוסיף ולהגיד שאני באמת חושבת שזה כל כך ישרת את האנושות, כאילו בלי קשר לכאבים, כן או לא, בחדירה, או...
בנרתיק.
כאילו גם לנשים שאין להם את הבעיה הזאת, אבל באמת שגם להן הלחץ הזה, זאת אומרת, מעיק ו... כי גם לא כל אחד תמיד רוצה כאילו שיחדור אליה משהו בכל מגע מיני. זאת אומרת.
אבל אין שם יכולת מיקוח כמעט.
לא.
כי זה המובן מאליו, זה הטבע.
אז יש לי שאלה שקשורה למה שאמרת על סקס בלסביות, שמעניין אם את יודעת על צעצועי מין, האם מה יותר מוכר? ויברטור? או
דברים רוטטים לחיצוני או לפנימי, אני לא יודעת.
בגלל שאני מכירה, נגיד, מסתם ידע אישי, שהמון נשים משתמשות בוויברטור, והוא בכלל לא חודר.
נכון.
אז זה סופר מעניין לראות אם יש הבדלים בזה, ששם אין את הלחץ החברתי.
אני לא יודעת להגיד לך, אבל לא יודעת.
אוקיי. נבדוק
את זה. רגע, אני האמת שווה לי איזה סיפור חמוד לספר בהקשר הזה.
מעולה.
לא חייבות להכניס אותו אם אתן לא רוצות. מתקשר אליי איזה ידיד שלי, לפני שלשום, רוצה להתייעץ איתי, רוצה לקנות צעצוע לאשתו. כזה לא מבין בזה וזה וזה וזה, והוא אמר, השתמש במילה דילדו. אני אומרת לו, אבל למה שתרצה לקנות דילדו? לא הצלחתי להבין כאילו. למה אתה רוצה לקנות משהו חדירתי לא רוטט? כי זה, הוא פשוט לא ידע את המונחים. הייתי צריכה להסביר לו שאתה רוצה חיצוני לדגדגן, לא משהו שנכנס לתוך הנרתיק. בשביל זה יש פין, כאילו לא צריך. וזה היה מעניין, כאילו, עדיין חוסר הבנה על כאילו, אנטומיה של הנאה מינית של נשים, כאילו.
שאלה גם למה הוא רוצה לקנות לה את זה, אולי כתחליף ל...
לא, 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 לא.
לתוספת.
כן, אבל אני חושבת שגם, זאת אומרת, גם הפורנו וגם הצעצועים החדרתיים משמרים את ציווי החדירה.
אז עכשיו דיברנו על הסוגיות התרבותיות והחברתיות, אפשר לדעתי פרקים שלמים גם על זה. בואי נדבר רגע על הסיבות הפיזיולוגיות הנפוצות שגורמות לכאבים בחדירה. יחסי מין,
שכוללים כניסה לנרתיק. זה פשוט כל כך ארוך.
אחד מהם.
אז רק חשוב לי להגיד שאני סוציולוגית, אני לא מגיעה ממקצוע קליני, אז ככה בא לי להגיד שלמרות שאני הכי טובה בתחום, אני אולי אתאה במונחים קליניים, אז ככה תסלחו לי.
אולי אני פה בשביל זה.
כן, כן. אז בעצם לפי ההגדרות של הארגון הבינלאומי למחלות הפות והנרתיק, זה ארגון שבייסט בניו יורק, כל כמה שנים מתחלפות פשוט ההגדרות, גם של התסמונת וגם איך אנחנו מאבחנות אותה, אבל בגדול מדובר על כאבים כרוניים של 3 חודשים לפחות מינימום, ללא סימן אתיולוגי, זאת אומרת לא, שלא רואים את זה במעבדה או בעין, ובעיקר סביב, אם אני מסתכלת על פתח הנרתיק כשעון, אז סביב השעה 5, 6 ו-7. זה הווסטיבול, זה איבר שהוא הרבה ריכוז עצבי, שהוא בפתח הנרתיק למטה, ושם רוב האנשים חוות את הכאב, למרות שברגע שאת ממשיכה לעשות משהו שכואב לך, נוצר מעגל כאב, ואז זה כבר יכול להיות בכל הנרתיק, זה יכול להיות כבר רק ממגע של יד על הירך, כי את יודעת שחדירה הולכת להגיע, אז את כבר כואב לך. אבל בגדול זה בשעות 4, 5 ו-6.
שזה לכיוון
5, 6 ו-7.
אם את...
בצד שלי, כן, החיבור של הפירנאום.
כיוון האחורי. וגם חשוב לי, אני פשוט תמיד רוצה שהמאזינות יבינו בדיוק במה מדובר. למה את קוראת... את אמרת שללא שום סימן אתיולוגי, שלא רואים לא... את זה במעבדה.
אין בדיקת מעבדה או... שאני יכולה לקח, אין ביופסיה או מחלות מין או מיקרוסקופ, שאני יכולה לראות שיש בעיה, אוקיי? וגם בעין אני לא רואה שיש בעיה. זאת אומרת, אין אודם, אין נפיחות, אין את כל הדברים
האלה. האם יש איזשהו מתאם, האם נבדק מתאם כאילו בין טראומה מינית לכאבים כאלה בעצם?
כן, אבל זה הברור מאליו.
נכון.
אנחנו מדברות על אחת משמונה נשים שחוות את זה באופן כרוני. אני חייבת להגיד שאני חושבת שבישראל הנתונים גבוהים יותר. אבל העולם מדבר על בין 10% ל-28% מהנשים בגילי הפריון שחוות כאבים כרוניים בנרתיק. אני חושבת, זאת אומרת, יש מחקר אחד מ-2017 שפרופסור לב סגי עשתה בחדר לידה. כשנשים הגיעו ללדת, היא שאלה אותם אחורה על המין שלהם. והיא מצאה 40%. כרוני. עכשיו, זה בית חולים ירושלמי, זאת אומרת, חברה חרדית, חברה ערבית, קצת שונה, אבל...
מעניין לראות גם את השוני בין החר...
אין כמעט כלום על החרדיות, יש הרבה, ערביות זה מושתק לחלוטין.
אותי כאילו נורא מעניין גם לדעת באמת בחברות יותר שמרניות, האם זה יותר גבוה,
כי כאילו... אני באתי מהבית הכי ליברלי בעולם.
לא, ברור לי שזה יכול לקרות גם בבית ליברלי, אני תוהה, האם יש דווקא במקומות שבהם יש יותר, אני אגיד, פחד מיחסי מין או
טאבו.
או טאבו, כן. האם שם זה עוד יותר גורם תראי, להתכווצות לצורך העניין?
אני הרבה פעמים אומרת שטאבו זה רצף. כאילו, גם החברה החילונית המשוחררת נכון. היא שמרנית ופטריארכלית על מין. אז נכון. כאילו, זה רצף. יותר טאבו, יותר השתקה, וגם יותר חובת בתולין לליל כלולות, ואז חובת חדירה בליל כלולות,
כן.
חד משמעית יותר. כן. כן. נורא נורא תלוי, איזה הדרכה מקבלות לפני ליל כלולות, בחברות שבהן את צריכה להיות בתולה בליל כלולות. עכשיו, אבל אם אני אחזור רגע לשאלה... אז שאין שום סימן שרואים. עכשיו, פעם קראו לזה וסטיבוליטיס, כי ליטיס זה דלקת, וחשבו שזה תהליך דלקתי. היום אנחנו יודעות שזה לא תהליך דלקתי. ויש תתי סיווגים לסוגים שונים של וולבודיניה. יש בעצם שתי חלוקות, אחת וולבודיניה ממגע, וולבודיניה לא ממגע. זאת אומרת, תמיד כואב, כאב כרוני, עם ג'ינס, ללכת, לא יודעת מה, וכאב שהוא רק מגיב למגע, אוקיי? ויש לנו את הכאב של בעצם פין או משהו מצליח להיכנס, אבל נורא כואב, לעומת נרתיק שננעל ולא מאפשר כניסה, וזה וגיניסמוס. ששוב אני אגיד, וגיניסמוס זה לא מה שאני מתעסקת בו, וגם אני אגיד שכל תתי הקטגוריזציה, זה משהו שהוא קשה לי. בתור מי סוציולוגית ביקורתית של מדיקליזציה, אני חושבת שזה לא, אין לזה משמעות לתתי סיווגים, כאילו כאבי פוט זה כאבי פוט. בואו נדבר על זה פשוט, בואו נטפל בזה גוף נפש חברת תרבות. תתי הסיווגים כאילו אומרים, ככה נטפל הכי טוב פיזיולוגית. אבל אם נטפל רק פיזיולוגית, לא נפתור את זה בחיים. אז למה תתי הסיווגים? זה איזה מהלך מחשבתי שלי.
שוב, זה כאילו באמת להניח שהבעיה היא באישה שלא מאפשרת חדירה ולא...
בתרבות שמצווה על חדירה, נכון? בדיוק. אבל כן אפשר להגיד למשל, שנשים עם אטרופיה נרתיקית, שזה אומר מחסור באסטרוגן, יכול להיות להם יותר כאב. מתי זה נוצר? נשים שלוקחות אמצעי מניעה הורמונלי משולבים, ונשים אחרי גיל המעבר. בעצם המחסור באסטרוגן גם מייצר יובש נרתיקי, אבל הוא גם עושה חשיפה עצבית של האור. בעצם הרירית של האור של הנרתיק נהיית הרבה יותר דקה, וזה חושף את העצבים, ואז יכול להיות שפשוף מתמיד בעצבים האלה, הוא מאוד 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 כואב. זה אטרופיה.
מה שגורם לי לחשוב זה האם במהלך המחזור החודשי, גם יש ימים שיכולים להיות יותר
תראי,
כואבים.
תראי, אחת השאלות שעושות אנמנזה טובה, אחת השאלות זה, האם את יכולה ביומן הכאב שלך להגיד לי איפה בחודש יותר, פחות וכאלה. אבל שוב, אני לא... הדקויות האלה כסוציולוגית פחות משמעותיות לי. הסיבה השנייה זה קיבוץ בלתי רצוני של שרי רצפת הגן, שזה בעצם אצל... לא האחת משמונה, כל השבע האחרות, יודעות לשחרר רגיל, רפוי, כאילו, רצפת הגן רפויה. ואצל נשים וולבודיניה, רצפת הגן מקובצת, סגורה, הטבעי של רצפת הגן היא להיסגר, וצריך לי לעשות פעולה אקטיבית שמלמדת אותך לשחרר, וזה בעצם מה שעושות בפיזיו רצפת הגן, בין אם זה עם ביופידבק.
יש לנו מרואיינת בנושא לשבוע.
מרב בן אברהם.
מרב בן אברהם.
חמודה מאוד.
יפה.
אז בעצם גם תרגילים עם ביופידבק, גם עם האצבע של הפיזיותרפיסטית, גם עם האצבע של עצמך, וגם עם מאמני נרתיק. שזה בעצם, פעם נקראו מרחיבי נרתיק.
שהנה עוד.
כשאני טופלתי ככה זה נקרא, ואז אמרתי לעצמי, אני לא קוראת לזה ככה, אני הולכת לקרוא לזה משהו אחר, וחיפשתי וראיתי כאילו trainers, כאילו vaginal trainers. אז אמרתי, טוב, מאמני נרתיק זה כאילו טוב. בעיקר אני חושבת שמה שהפיזיו עושה, זה שזה חשיפה הדרגתית של מקור החרדה, ותרגול של הגוף להירגע ממה שעושה חרדה, כי החדירה, הפחד מחדירה מייצר את הקיבוץ.
לגמרי.
אז זה כמו כל תהליך, וזה לא חרדה, כי אני חושבת שנשים הם, יש להם בעיה. כאילו הם...
לא, ברור שלא, זה הכאב גרם בדיוק, לחרדה
בדיוק,
מהכאב.
בדיוק. כן. זה תסמונת כאב כרוני עם כלליות, נכון, לא רק בכאבים.
נכון. התת סיווג הנוסף זה כאב עצבי, שזה בעצם נוירולוגי מהעצב, ותסלחו לי, אני לא יודעת את המילה, ואת אולי תצטרכי לתקן אותי, אבל העצב הפונדנטלי.
דווקא אמר טוב.
הפונדנטלי, שזה גם עצב ספציפי שהוא כואב, ואז נגיד הטיפול יכול להיות עם pain blocks, או עם תרופות נוירולוגיות של כאב, נוירופתיות של כאב, ופחות משהו מקומי של משחות או דברים כאלה. אז זה ככה הסיווגים, ואז לפי הסיווגים נותנים לך את הטיפול, שהרבה פעמים גם ממליצות על טיפול נפשי במקביל, וזה משהו שמאוד מרגיז נשים עם כאבים, שמציעים להם גם טיפול נפשי. אבל זה בעיניי חובה. ואין מספיק התעסקות בנרמול, כאילו, וקריאת תגר חברתית. זאת אומרת, נותנים משהו מדיקלי, אולי נפשי, אבל לא אומרים, ואת יודעת, סקס זה לא רק חדירה.
זהו. מה כולל הטיפול הנפשי? האם זה אומר ללכת לפסיכולוגית?
זה מאוד תלוי.
האם היא מתמחה בתחום הזה?
תראי, המלצה היא בעיקרון ללכת למטפלת מינית מוסמכת, במוסמכת איתם, האגודה הישראלית לטיפול מיני. אבל אני טוענת שכל מטפלת, אי אפשר שמטפלות לא, ששיח על מיניות לא יהיה בחדר טיפולים נפשיים רגיל.
נכון.
זאת אומרת, עכשיו יש למשל את מרכז ייעוץ לאישה, שזה מרכז טיפול פמיניסטי בנשים, עמותה, שמסבסדת גם את הטיפול, והם מתעסקים בנושאים של נשים. אז הן לא מטפלות מיניות, הן לא סקסולוגיות מוסמכות, אבל הן מתעסקות במיניות כל הזמן, בגישה פמיניסטית, למשל. אז הן עובדות סוציאליות קליניות, הן פסיכולוגיות קליניות. אז זה נורא נורא תלוי מה את מחפשת ולמה את מתחברת, וכמובן שגם יש, נגיד, את פסיכותרפיה גופנית שמתעסקת בזה, ויש את העולם של המיניות הרוחנית, של המטפלים הטנטרים, האלטרנטיביים וכל הדברים האלה. אז אני לא שוללת כאילו שום דבר אם הוא עוזר לך, אז פשוט כאילו תבחרי בעצמך למה את מתחברת.
עצם המודעות והפתיחות, כמו בהרבה דברים שאנחנו מדברות עליהם פה, זה שלב ראשון ומכריע בתוך הטיפול בעניין הזה.
כן.
כי אם את מרגישה שאת לא בסדר, שאת לא עומדת בסטנדרטים החברתיים, אז גם זה יוצר את ה...
נכון, אני טוענת שהכאבים הם תגובה לסטנדרט החברתי. הם בעצם תגובה למיניות הפטריארכלית, או פשוט ל... כאילו הגוף מדבר את מה שהראש והלב לא מדברים, הנרתיק מדבר את מה ש...
אני חייבת להגיד שזה כאילו כל כך מדהים אותי שהמיניות האנושית כל כך, אני אגיד, לא יודעת אם להגיד את זה במרכאות, התפתחה או כאילו תפסה כל מיני כיוונים, סליחה, שהם רחוקים במרכאות מהטבע, בסדר? אנחנו עושים אחד לשני כל מיני דברים שאין בהם שום צורך בשביל רביעה לצורך העניין, והם נתפסים נורמליים וסבבה, וסליחה, אני אתן פה דוגמאות או לא, אבל כאילו אנשים עושים המון המון דברים בתוך המיניות שלהם, שהם לא כלולים ב... איך באים תינוקות לעולם, זאת אומרת, אני לא חייבת לעשות אותם בשביל להתרבות, וזה נורמלי, ואת הדבר הזה לא הצלחנו, זאת אומרת, לא הצלחנו, אפילו לא היינו מודעות לזה שאפשר וכדאי למוסס אותו.
הייתה, אחת השאלות ששאלתי בתזה, הייתה באמת כאילו, מה המוטיבציה להמשיך לעשות משהו שכואב לך? אז היא אומרת, מה זאת אומרת? ככה באים ילדים. ואז אמרתי למרואיינות שאמרו את זה, וזה היה תמה שעלתה כל הזמן, אמרתי להם, אבל רוב גילי הפריון שלך, את עסוקה בלמנוע הריון, אז כאילו, זה כבר לא המוטיבציה.
נכון.
אז כאילו, מה הקטע? וזה כאילו, הימם אותם. הרעיון הזה, שזה לא, שבעצם זה לא הסיבה. הסיבה הייתה, הרבה פעמים, כי הוא צריך, וכי זה הנורמלי.
נכון.
עכשיו, אני לא חקרתי את הבני זוג.
סופר מעניין.
הן אמרו לי, הרבה פעמים, שהוא בכלל לא רוצה לחדור, כי הוא לא רוצה להכאיב לי, אבל אני זאת שמתעקשת, כי אני יודעת שהוא צריך. שזה גם שני שיחים מטרו-נורמטיביים, זאת אומרת, the male in the head, זה נקרא בספרות, יש איזה גבר קטן בראש שמכתיב את ההתנהגות המינית שלה, ודחף המין הגברי, the male sex drive. אנחנו יודעות שזה קיים, וזה גם אגב משוייך לטבע ואבולוציה. זאת אומרת, הביולוגיה של הגבר הוא כזה שהוא צריך, ואני מחויבת לתת בפרקטיקה הספציפית הזאת.
כן, וגם שוב פה ההיררכיה בינינו, נכון? שבסופו של דבר, בדיוק, המיניות שלו והסביעות רצון שלו היא יותר חשובה מהסבל שלך או החוסר נוחות, או לא משנה.
כי... זהו, שימי לב, את אמרת, זה מעניין, כי את אמרת סבל ועידנת לחוסר נוחות, ואני תמיד אומרת, כאילו, אם אלה שסובלות לא מצליחות להתמקח על,
לא,
פ...
לא, ברור,
על פרקטיקה מינית.
לא, ברור, אז אני אומרת, חוסר נוחות בכלל כאילו
או
לא...
או סתם משועממות, כי יחסי מין של פין בתוך נרתיק שעה, סליחה, זה משעמם.
כן.
כאילו, זה נעל רצף, אם הכואבות לא מצליחות להתמקח, אז ברור שהמשועממות לא יצליחו להתמקח,
נכון.
כאילו.
נכון.
אז את יודעת, גם הרבה פעמים נשים מתקשרות אליי, יש לי 3 שיחות בשבוע לפחות על נשים עם כאבים, ומזמני הפנוי הפרטי, זה לא שזה זה עבודה. ואני אומרת 3 משפטים שאני מתחילה את השיחה, אני אומרת, את יודעת, את אישה ממש נשית, שתדעי לך, את ממש אישה מהממת, את בת זוג ראויה מאוד, וזה לא מגדיר אותך, היחסי מין האלה, זה לא מגדיר אותך כבת זוג או כאישה. ואז יש שתיקה, ואז גם אני אומרת, ויחסי מין זה לא רק חדירה, את לא חייבת לעשות את זה. ואז יש שתיקה, ואז אני מתחילה לשמוע את הבכי. זה כבר כאילו טקס קבוע אצלי.
אני חושבת שאת יודעת, זה גם
מלווה. כי אני נוגעת בדיוק בלמה הן ממשיכות לעשות משהו שכואב להן.
אני חושבת שאת יודעת, אם אני רגע אעמיד את עצמי במצב כזה בראש שלי, אני אומרת, טוב, אז כאילו, אם הבן זוג שלי לא זוכה במרכאות, לא במרכאות, הנה, אם הוא לא זוכה לחדירה במהלך יחסי המין שלנו, בתוך הזוגיות, אולי הוא לא יישאר, זאת אומרת, יש פה פחד אמיתי של כאילו, יש פה כאילו בעיה בתפקוד שלך, אמיתי, כאילו. אני לא מאמינה בזה.
אני לא סובלת את המילה תפקוד מיני.
לא, אני יודעת, אני אומרת שכאילו מבחינת התפיסה שלך כאישה, את אומרת, יש בי משהו פגום בעצם.
כן, חוויית הנכות והפגימות והקלקול, זה הסיפור.
בדיוק.
נשים לא רוצות להיות מקולקלות, יש לי תמה שלמה לנשים המקולקלות בתזה.
רק צריך להגיד כאילו מהצד השני, שגם יש, שוב, איזה חלק מאותם תפיסות תרבותיות מעוותות, שגם גבר שיש לו בעיה בזקפה, הוא תקול, פגום ונכה בעצם.
נכון, לכן מה שאני מציעה,
נכון, נכון.
זה בעצם הפתרון
שלך הוא פתרון לכל.
נכון. בדיוק מישהי כתבה באיזה קבוצה, אני גם מייעצת על אמצעי מניעה, שזה הנושא של הדוקטורט, אז מישהי כתבה שהיא לא, אסור לקחת הורמונים, והיא לא יודעת איזה עוד אופציה יש לה. אז כתבתי לה את האופציות מה יש, ואז כתבתי לה, ויחסי מין לא חדירתיים בחלון הפוריות, מין משהו כזה. ולא חושבת שהיא בכלל הבינה, כאילו מה אני רוצה. אבל במחקר שלי עכשיו, עשיתי סקר על אמצעי מניעה, ומלא נשים כתבו לי שהן לא עושות מין חדירתי בחלון הפוריות, וככה אין מונות הריון, ואני כל כך שמחתי.
איזה יופי.
כי המסר שלי כאילו כבר חלחל, כן. והם קראו לזה, אנחנו עושים יחסי מין ללא חדירה, קראו לזה יחסי מין, לא להתחרמן ולא משחק מקדים, קראו לזה יחסי מין. זאת השליחות שלי בעולם.
יפה.
כאילו בהקשר הזה.
טוב, אז נחזור רגע לשאלות שבכל זאת הכנו מראש, כי אנחנו באמת נהנות פה מהחפירות.
אבל אני רק אגיד, בהקשר של הטיפול הפסיכולוגי, זה כמו, אגב, כמו שאת אמרת, בכל תסמונת כאב כרונית, טיפול נפשי יעזור, כי אנחנו יודעים שכאב הוא גם סומטי, והוא גם ברקמות שהמדע לא מבין, כאילו, ודיבור על זה, עוזר לזה. פשוט פה יש משהו, כשנשים עוברות עשרות רופאים עד שהן מקבלות אבחון, ושמעו כבר כל כך הרבה פעמים שזה בראש שלך,
כן.
לבוא ולהגיד לה, צריכה גם טיפול נפשי,
זה כאילו, בראש שלך.
זה הדבר הכי מעצבן בעולם. עכשיו,
זה
אני,
כאילו מתחבר עם ההיסטריה.
נכון, נשים רוצות הגדרה מדיקלית. אני תמיד אומרת, אנחנו צריכות המדיקליזציה, אנחנו צריכות הגדרה מדיקלית בשביל הכרה, ואז אנחנו צריכות לפרק אותה. כי מדיקלי נכון. לא יפתור את זה לבד.
לגמרי.
זה התהליך הדיאלקטי, זה... כאילו.
אני מאוד מאוד מסכימה. אני רוצה אז באמת לשאול בהקשר הזה, אז אנחנו יודעים שיש לאחוז גדול מהנשים את הכאבים האלו, והן מאוד רוצות, מה שנקרא, לספק את הגבר בכל מחיר.
מוצאות פתרון קודם, שלא יחב להן גם.
אז השאלה היא, מתי הן פונות לקבל פתרון? מתי הן מבינות, אוקיי, יש פה בעיה, אני לא יכולה לכאוב כל חיי בזמן שאני מקיימת יחסי מין או כניסה לנרתיק, מתי בדרך כלל הן מגיעות לטיפול?
סיר, אחד הדברים שאני שומעת מנשים זה שנאמרות לי, לא הבנתי שזה לא אמור לכאוב. יש איזו תפיסה כזאת חברתית, שקודם כל נשים מקושרות עם כאב, מחזוריות, הריון, לידה, כל הדבר הזה. ויש עדיין את התפיסה שמין זה משהו של גברים, כאילו, ואנחנו...
לא, אנחנו פחות מיניות. לשרת.
כן, נועדנו...
פחות ל... מיניות גם.
כן,
הרבה פעמים לא מבינים את זה, שנשים הן מאוד מיניות.
כן. ובעצם נשים עוד, לוקח לנשים זמן להגיד לעצמן, זה לא בסדר. אני תמיד אומרת, לי זה לקח שנה, בין 19 ל-20, וזה כאילו קצר, כי אני מדברת עם נשים, ואני שומעת שנים שכואב להן, שהן בכלל לא חשבו שזה לא בסדר. עכשיו, אני כן אגיד, למשל, בחברה הדתית, לאומית, יש לי קולגה שעושה דברים מאוד דומים אליי, מיכל פרינץ, מהפודקאסט, שהיא עושה את זה בחברה הדתית, שם למשל זה קורה מהר דווקא. הם מגיעים מהר לטיפול, כי אין מגע לפני נישואין, ואז זה קורה אחרי ליל כלולות, ואז אם כואב, אז רגע, משהו לא בסדר, כאילו, אנחנו צריכים לטפל בזה, ואי אפשר לפרק את החבילה, זה לא שמתגרשים.
זה ממש מעניין, אני חשבתי בדיוק הפוך.
לא, לא, יש פנייה מאוד דתיות, לא חרדיות. חרדיות זה סיפור קצת אחר, אצל החרדיות יש פתרונות מדיקליים מאוד מהירים גם, החברה החרדית באופן כללי מאוד מרושת, הסקנים החרדים מאוד מרושתים במערכת הבריאות סביב הסיפור הזה, ועובדים הרבה מאוד רופאים שפשוט חותכים.
מה חותכים?
חותכים את הפתח.
השם ישמור.
אם למישהי מאוד מאוד כואב והמצווה לא מצליחה, מגיעים לחתוך מהר מאוד.
כדי להרחיב את הפתח?
היא מנומקטומי בעצם, או וסטיבולקטומי, תלוי כבר כמה זמן היא כואבת, אבל בגדול, להוריד את הרקמה הכואבת של האור, של ההימן. גם, לא, זה גם הטיפול היום אצל וסטיבולודיניות כללי, כאילו בכלל. זאת אומרת, אחת ההבחנות היום זה אם הימן עווה או לא גמיש. אוקיי, עכשיו אני, יש לי התנגדות מאוד גדולה לייחוס ששמים להימן הזה, אוקיי? כאילו, אני הולכת בעולם ואומרת, אין דבר כזה קרום בתולים, ואז באים ואומרות, הקרום בתולים שלך סגור. אז כאילו, יש לנו דיון על זה, יש לי דיון על זה עם הרופאים והרופאות, אבל במקרים באמת שהאור מכסה הרבה מהפתח, והוא מאוד נוקשה ולא גמיש, יכול להיות שהתערבות כירורגית לפני פיזיותרפיה יכולה מאוד לעזור, ואני מכירה אנשים שזה מאוד עזר להן.
אוקיי.
על וסטיבולקטומי, שזה ניתוח להסרת הווסטיבול, הספרות שנויה במחלוקת, כאילו מבחינת ההצלחה של הפחתת כאב, ואני שואלת איזה שאלות, מה המשמעות של לחתוך חתיכה מהפתח של הנרתיק, שזה לא ריפוי של 100%, ועדיין נשים, זאת אומרת, זה שיפור של 70%. זה כאילו הממוצע בספרות. מה המשמעות של להוריד חלק מאיבר המין בשביל להיות נורמלית?
ממש מעניין ומתקשר לי גם לברית מילה באיזשהו אופן, אבל
גם על זה יש לי בהקשר של כאבים מה להגיד. זה מאוד מורכב, אז לוקח הרבה זמן להגיע לטיפול, וגם הרבה פעמים שאת כבר מגיעה, הרופאים כמעט ולא עוברים הכשרה על זה בהתמחות בילדות וגניקולוגיה. זאת אומרת, היום זה הרבה יותר בסילבוסים, יש על זה הכשרות, אבל את עלולה להגיע פשוט לרופאה בקהילה, בקופה, שלא מבינה בזה מספיק. והיא לא תמצא, כי הכלים שלימדו אותה לאתר מחלה, זה לא הכלים של תסמונות כאב כרוני.
ברור.
אז למי אני ניגשת?
יש איזה, רגע, יש איזה ממוצעים, כאילו, אנחנו יודעים, כי למשל באנדומטריוזיס אנחנו יודעים שלוקח, כאילו, בין
תלוי איזה ספרות את קוראת.
5 ל-9 שנים לאבחון, או משהו כזה.
אז זה בערך 5, משהו כזה, אבל זה כן בערך 8 רופאים. כאילו, עד שאת מגיעה, אבל היום זה גם מתקצר מאוד, כי אנחנו בארגון שלמה, למשל, קיבצנו את כל המומחיות והמומחים בארץ בתחום שאנחנו ממליצות עליהם. לא כל מי שאומר שהוא מתעסק בזה נכנס לרשימה, וזה פשוט נמצא באתר של שלמה, לפי אזורים גיאוגרפיים, קופות והסדרים של הביטוחים הפרטיים.
כשאת אומרת מומחים ומומחיות, זה בהכרח מתחום רפואת אנשים?
כן, אבל תראו, מחלות הריה זה כן תת התמחות שאין אותה בארץ. אפשר ללכת וללמוד אצל המומחיות הוותיקות, כאילו, פשוט בשביל שיהיה לך את זה בארגז הכלים בקופה, כשתהיי בקופה. אבל זה רק מרפואת נשים.
כרגע.
באתר יש לנו...
כשאני אהיה רופאת משפחה פשוט, זה כבר לא יהיה רק רופאת
נשים. תראי, אני יכולה להגיד לך שחברות שהן רופאות משפחה, מגיעות אליהן נשים שאומרות להן שיש להן וולבודיניה, והן יודעות להתעסק בזה, זאת אומרת, בין אם זה נוירופתי, למשל, או דיכור יבש, או כל מיני דברים שרופאות משפחה יודעות לעשות. אבל זה כן, זה או בסקסולוגיה, או במחלות פוט ונרתיק, או באורולוגיה. זה כאילו שלושת אורוגניקולוגיה, סליחה. זה שלושת הדיסציפלינות שמהם יוצאים להתעסק בוולבודיניה. אור ומין לפעמים גם קצת, אבל זה חריג.
כן, אז אם מישהי יש לה את הבעיה הזאת, כדאי לה להיכנס לאתר ולראות שם מי הכי קרובה ומתאימה לה.
כן, עכשיו זה לא אומר שרופאות ורופאים רגילים ורגילות בקהילה לא יודעים לעשות את זה. בסדר? אבל זה...
פשוט עדיף לחסוך את כל הסיבובים.
נכון, אני חושבת שהמצב היום הרבה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. ואת יודעת מה, אני אגיד יותר מזה. כשאני הגעתי לרופאה בגיל 20, רופאה כללית, הייתי חיילת, הלכתי לפרטי, היום היא מנהלת חדר לידה בוולפסון, פרופסור מיכל קובר. אז היא אמרה לי, תראי, זה לא התחום שלי. אני אפנה אותך למי שמתעסקת בזה. והיום אני יודעת להגיד כמה אני מעריכה את האמירה הזאת, בשביל שרופא יגיד, אני לא יודע, מצריך גדלות נפש מאוד גדולה.
מדהים.
וזה מה שאני מצפה מהרופאים להגיד, אני לא מצאתי סיבה, כי הרי וולבודיניה זה לפי, מאבחנות הרבה פעמים לפי השלילה.
שלילה, כן.
לא, לא בתרבית וגינלית, לא במחלות מין, לא במיקרוסקופ, לא בצילום, אני לא יודעת מה, לא בדיקות דם, לא מצאנו. אז אני לא יודע. בואי אני אפנה אותך למי שיודעות. עכשיו, כולם כבר מכירות את החינוע, מכירות את ליאורה אברמו, ומכירות את מיכל אוריה. כבר היום זה הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. ועדיין, לרופאים ולרופאות יש גישות שונות לדבר הזה. יש רופאים שישר ממליצים על ניתוח, יש רופאים שמאוד מאמינים בפיזיותרפיה, יש רופאות שמאמינות באימנומקטמי, מאוד, יש רופאות שמאמינות עכשיו על הדבר החדש, שזה גם, זה הורג אותי. קטמין. קטמין זה סם הרדמה לסוסים.
כן, מה עם זה?
שמים קטמין בנרתיק? או נרות ווליום בנרתיק?
כדי להרדים
כאילו
בזמן חדירה.
כאילו, תהי מול חשת ואת...
שזה מתקדם לעומת האזרקאין, זאת אומרת, בתקופתי, וגם היום, האזרקאין זה משחה מעל חשת, נתנו משחה מעל חשת, תמרחי לפני חדירה. עכשיו, מה המסר?
החדירה היא מקודשת, אין פה...
לא, וגם שלא... את לא צריכה ליהנות.
שלא יחב לך.
כן.
לפחות שלא יחב לך, כי הוא צריך.
נכון.
עכשיו אני, כשנתנו לי אזרקאין, הסתכלתי על זה, וזה נזרק לפח באותה מהירות
שנזרק את זה.
אז קטמין עכשיו זה הדבר החדש. עכשיו תראו, אם זה עוזר לנשים, מי אני שאגיד להן לעשות את זה?
לא, אבל את יודעת, מעניין אותי לדעת, האם זה באמת סופר מלחש, כי אני יודעת גם שקטמין בהרדמה, הוא שומר על לחץ דם גבוה, אז יכול להיות שהוא רק מלחש את הכאב, אבל הוא כן
מאפשר עונג.
מאפשר להם עונג. ואז אני אומרת,
זה מה שאני אומרת.
למה לא?
אז אני אומרת, יכול להיות.
אז מעניין אותי לדעת בדיוק מה...
טוב, נדבר על זה עם מיכל אוריה, כשהיא תהיה פה, כי היא בטח תוכל לתת לנו את האספקטים היותר.
ואני אוסיף על זה שבעצם, זאת אומרת, המרדף אחר הפתרון, זאת אומרת, בקבוצות שאני חברה בהן, נשים אומרות, עשיתי את המשחה הזאת, וקניתי את המשחה הזאת, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה. במקום פשוט משפט אחד שצריך להגיד להם, אל תעשי משהו שכואב לך כרגע, הגוף שלך לא רוצה את זה. הגוף גם זוכר הכל, את תמשיכי לצאת נגדו, הוא יתנקם בך. כאילו, מחיבה לי, אני אחיבה לך בחזרה. עכשיו אני, שוב, אני לא אדם רוחני, אוקיי?
זה לא עניין של רוח,
אבל כאב עצבי הוא כאב עצבי.
זה דווקא מאוד לא עניין של רוח, ודווקא בהקשר הזה זה גם מתחבר לי למה שאמרת על הטיפול הפסיכולוגי. אנחנו באמת, בכל שיחה שאנחנו נשאות פה עם כל מרואיינת בסופו של דבר, אנחנו מגיעות לנושא ההוליסטי והאינטגרטיבי, והעובדה שאת צריכה לטפל בנפש, בגוף, ברוח, בכל אספקט קשור לכל אספקט. זאת אומרת, אין הפרדה.
וספציפית במקרה של וולבודיניה, זה גוף נפש חברת תרבות. זה לא רק גוף נפש.
לגמרי, ואני דווקא שמחה, ממש שמחה שיצא שאנחנו מקליטות את הפרק הזה, לפני שאנחנו מדברות באמת על הפרקטיקה הרפואית. כי זה באמת נותן... קיצור, יצא לנו טוב הפרספקטיבה הזאת, הרחבה לפני. טוב, אז בואי ככה לקראת סיום, תספרי לנו קצת על ארגון שלמה והפעילות שלך שם.
אז אני, היה לי חלום ארוך שנים להקים ארגון מטופלות, Advocacy Group, ככה יש בארצות הברית אחד מאוד חזק, יש באנגליה אחד מאוד חזק, אני עוקבת אחריהן הרבה שנים. עכשיו, לי כבר לא כואב הרבה שנים, ואני כאילו עברתי נושא, אני עכשיו בצדק רבייתי, אוקיי? מתעסק באמצעי מניעה, ועדיין היה לי איזה חלום...
צדק רבייתי,
אהבתי. Reproductive Justice. זה פשוט אין תרגום נורמלי.
נקבע לעוד הקלטה, נראה
לי. וקצת נטשתי את הנושא, אבל עדיין היה לי את החלום שיהיו איזה מטופלות שיקימו ארגון, שיהיה להם מודעות וישפיע על מערכת הבריאות, ועד באיזשהו שלב הבנתי שאני הפנים של זה, זאת אומרת, זה לא יקרה אם אני לא אתניע את הדבר הזה. ובעצם ב-2019 הגשתי פרויקט לחממת בוראות של קרן בריאה, קבוצת ידע פעולה, להתחבר לעצמי, של נשים עם כאבים שמטרתן לייצר איזושהי פעולה אקטיביסטית. זאת אומרת, קבוצה שמייצרת ידע משותף מהחוויות אישיות שלנו, ואז עושים איזושהי פעולה אקטיביסטית. ובאמת הייתה את הקבוצה, והוצאנו בסוף, עשינו כנס מאוד מאוד גדול, כנס מטופלות ראשון בנושא. היו בערך 250 איש, זה היה טרום קורונה, 250 נשים. והוצאנו חוברת של סיפורים של חוויות של נשים. הוצאנו קול קורא, נשים שלחו סיפורים. גם שני סיפורים באנגלית, גם סיפור של אישה בדואית מהנגב, וכל השאר דתיות וחילוניות יהודיות. ומחרנו בעצם את החוברת, במטרה להעלות מודעות. גם שלחנו את החוברות לרופאות שמתעסקות בתחום ולפיזיואיות. ובכנס הזה, זה היה פעם ראשונה שנשים רואות, נמצאות בקבוצה, בלי בושה, שיש להן את הדבר הזה, כי כל מי שהייתה שם יש לה את הדבר הזה. ומשם נולדה הקבוצה שהקימה את שלמה. זאת לא אותה קבוצה של הקבוצת יד הפעולה. שם בכנס אמרתי, אנחנו, בואו נקים ארגון מטופלות, אני לא רוצה להיות זאת שמקימה את זה, אבל אני אהיה זרז. ובאמת זה מה שקרה. כמה מטופלות התכנסנו, והתחלנו לאסוף חומר, לכתוב חומר, לתרגם חומר, במטרה להנגיש ידע, ובנינו אתר, שהוא גם ידע קליני רפואי, אבל גם מערבי וגם מזרחי, וגם גוף וגם נפש, וגם אידיאולוגיה. כאילו, יש שם מאמרים על... אני כתבתי כמובן שיחסי מין זה לא רק חדירה, ואז מה עוד אפשר לעשות? ואני ממש כותבת שם כאילו פרקטיקות פורנוגרפיות, אבל כאילו אני מאמינה בהדרכה מינית בלי פילטר, אז לא, זה לא נורא לכתוב את זה בעיניי. אני כתבתי מאמר על איך לעבור את הבדיקה הגניקולוגית ולצאת מועצמת, גם כשיש לך כאבים. יש לנו עכשיו הלכה וכאבים, זאת אומרת, יש שם כל מיני מאמרים, איך לתווך את זה מול המשפחה שלי. אנחנו רוצות עוד מעט לעלות על כזה לרווקות, איך אני מספרת את זה. בדייטינג זה הולך להיות ככה הדבר הבא, כי בדיוק האנדויות הולכות לעשות את זה היום בכנס שלהן.
איך אני מספרת את זה בדייטינג?
לרווקות, מתי אני מספרת ואיך.
לבן בת זוג, הכוונה.
הפוטנציאלי, כן. בוולבודיני זה יותר אבל טריקי, אני חייבת להגיד.
בגלל ש...
אנדו יש לו היבטים אתיולוגיים. אנדו היא ממש מחלה.
יש לו סוג של סיבתיות ידוע.
בדיוק. והוא לא קשור למין, הוא קשור לאגן. זה גם כזה קצת יותר מורכב. ובעצם האתר, ואנחנו עושות לייבים, ואנחנו הגשנו לסל הבריאות את המאמני נרתיק לסל, כי רוב הטיפול בוולבודיניה נעשה ברפואה פרטית. אז אמרנו, בואו ננסה להוזיל עלויות לפחות משהו. זה לא נכנס, אנחנו תכף צריכות להגיש לסל של שנה הבאה עוד פעם. אנחנו ככה עושות כל מיני דברים, אבל זה כרגע בעיקר סביב העלת מודעות בקרב נשים, ריכוז ידע, כדי לעזור לנווט במערכת, באתי להגיד מערכת הבחירות, לנווט במערכת הבריאות, ולהגיע למיצוי זכויות, ואנחנו עוד לא בשלב של מהפכה במערכת, לעומת נגיד האנדויות שהן האחיות שלנו, הן לגמרי עובדות על המערכת, אנחנו עוד לא שם, אני חושבת שיש הרבה יותר בושה, בכאבים בנרתיק, לצאת החוצה, כאילו גם נגיד אייטם עיתונאי, תמיד ירצה אישה שכאילו תספר את הסיפור שלה, ומאוד קשה, לנשים לדבר על הדבר הזה. תחושת הפגם היא מאוד מאוד גדולה.
גם הטבו על המיניות.
כן, זה גם קשור למין, לעומת אנדו שהוא לא קשור למין. כן.
אני חייבת לשאול ממש שאלה קצרה אחרונה. דיברנו על כל האוכלוסיות שאולי זה יותר מושתק, פחות מושתק. יש אוכלוסייה ספציפית שזה ממש לא מושתק, שזה סופר מדובר?
לא.
יש, אוקיי. כי לי יש איזו השערה, אבל אולי אחרי זה נדבר על זה.
לא, אני חושבת שזה מאוד מאוד מושתק, וזה רצף, כמו שאמרנו, כאילו, בואו לא נשאר שבחילון זה הכי מדובר, כי ממש לא. חובת השחרור המיני מייצרת כאבים.
אני חושבת שדווקא אצלנו אנחנו באמת יותר מועדים לפורענות על זה, כי הציפיות מאיתנו הן אחרות.
נכון.
זאת אומרת, מנשים חילוניות, מטירניות.
אני תמיד אומרת על מין מזדמן, האם במין מזדמן אפשר להיפגש ולהישאר, כאילו, ועושים מין אורלי אחד לשני, ושם ייגמר המין.
כן, וכמו שאמרת, זה לא ייחשב שעשינו סקס פשוט.
לא, זה עזבי, האם בכלל הגיוני שלמטרת זה נפגשנו למין מזדמן? זאת אומרת, האם בכלל אפשר יהיה להגיד, את זה אני לא עושה במין מזדמן? וכאילו, לשם זה התכנסנו, מה זה את זה את לא עושה?
נכון.
עכשיו, אז זה היה אבל חלק מהמחקר שלך, כי...
אני, הייתה לי השערה האמת,
כן.
שבמין מזדמן יש פחות בחירה, ויותר, זה לא כפייה, אבל...
ציפייה.
ציפייה, ובקשר ארוך יש יותר פרקטיקות אלטרנטיביות, כאילו מיניות. אפשר יותר לנהל מסע ומתן על מה עושים במיטה.
כי יש יותר אינטימיות.
וגיליתי הפוך.
זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
גיליתי הפוך, תראי, אוריינתי 12 נשים רק סך הכל, זה תזה, זה קטן.
אבל אני גם חושבת ככה.
אבל גיליתי הפוך והייתי המומה.
אני גם בשוק.
והתשובה הייתה, במי מזדמן אין לי מה להפסיד.
בדיוק.
הוא לא רוצה, ביי. אני נאמנה לעצמי. בקשר ארוך טווח, האובדן הוא הרבה יותר גדול, זאת אומרת. מה שאני עלולה להפסיד. לא, וגם מה שאני עלולה להפסיד, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר מי מזדמן שלא אכפת לי ממנו. באופן כללי, אני חושבת שלא צריך יותר לעשות מי מזדמן, אבל אני יוצאת שמרנית, אבל זה לא להיום. אבל...
מסקרנת אותי.
תקראי את אבא אילוז, את סופה של האהבה, ואת תביני, מתארת את זה מצוין. אבל כן, אני הייתי מאוד מופתעת. אני חושבת שבחילון המשוחרר, יש כפיית חדירה מאוד שקופה. כאילו, קשה לנו אפילו לזהות את זה כפרקטיקה דקענית.
כן.
והיא כזאת, כאילו.
מדהים.
וואו.
יכולנו לשבת עוד שעתיים.
יותר. אז יש לך משהו להוסיף לפני שאנחנו ככה ניתן
את... תזכרו תמיד תמיד, כל מי ששומעות אותנו, יפה, בדיוק נכנסה ילדה.
היא כבר מזמן פה.
יחסי מין הם לא רק פין בתוך נרתיק, יש מלא סוגים של... נו, בדיוק, זה מה שאמרתי, בדיוק נכנסה. יחסי מין זה לא רק פין בתוך נרתיק, והיכולת להכניס פין בלי כאב או לא להכניס, זה לא מגדיר אותך בשום צורה, לא פגומה ולא מקולקלת. האיבר המיני המענג אצל נשים הוא בחוץ. אין שום דבר בפנים. או כמו שבטי דוטסון הייתה אומרת, That's the birth canal. The sex organ is the clitoris.
עכשיו בעברית, כי לא כולם...
הנרתיק זה התעלה של הלידה. איבר המין שלך זה הדגדגן, והוא בחוץ.
אני רק אקנח בזה שאבא שלי תמיד אמר לי שאיבר המין הכי, הכי, לא יודעת אם הוא היה אומר, הכי גדול, או הכי זה, זה המוח. באמת תמיד אמר לי את זה, שזה מאוד מפתיע אותי כשאני חושבת על אבא שלי, אבל זה, שזה נטמע בי, כן?
כן, כי זה עצבי.
וויזואלי חזותי.
ואני רוצה גם להגיד שאני יודעת על הרבה נשים שאני מכירה, שאו שהיה להם כאבים בפוד ונרתיק, לא רק בהקשר של יחסי מין, או בעיות אחרות של עירייה, שמאוד מאוד קשה היום לקבוע תורים.
נכון.
לרופאות בעיקר, שעוסקות בתחום הזה. אז אני קוראת לחבריי הרופאים והרופאות יותר...
תתמחו.
ויותר, גם אם לא להתמחות, אז להבין יותר בנושא הזה, ולחקור יותר את הנושא הזה, שהוא סופר חשוב לאיכות החיים של המטופלות האלה, וגם של המשפחות שלהם, ויותר מזה.
ואני אוסיף ואני אגיד לראשי התוכניות התמחות, תתחילו לשנות את הסילבוסים. הם לא יכולים להיות רק במילדות. הם לא יכולים להיות רק במילדות. אם רפואת משפחה היום היא בפנימית, טיפול נמרץ, מיון וקופה, אז גם ההתמחות בגינקולוגיה צריכה להיות בקופה. כי בקופה מתעסקות פוט ונרתיק, ולא בקיסרי ולידה.
נכון.
תתחילו לשנות את הסילבוסים. רפואת קהילה זה אמצעי מניעה, מחלות טרייה ומעקב הריון. זאת רפואת קהילה, והם לא לומדים את זה בבתי חולים.
נכון.
אני מקווה שעם הזמן זה יוטמע יותר.
הלוואי.
אמן. אז ממש תודה לך, שרון, על כל הפעילות המבורכת שאת עושה.
תודה.
למען נשים ואנשים, ועל זה שאת עוסקת בהפצת הידע, שפה אנחנו מאוד בעד. למי שרוצה ורוצה לקבל מידע נוסף, אתן מוזמנות להיכנס לאתר שלמה.
נשים את כל הלינקים.
אפשר גם פשוט לעשות גוגל על השם שלי, כי לאורך עשור כתבתי על זה בהרבה מאוד פלטפורמות, כולל בלוג אישי שקראתי לו וסטיבוליטיס או משהו כזה, לפני מלא מלא שנים. וגם התזה שלי נמצאת ברשת, באתר של מרכז יהל. אז אם אתן רוצות לקרוא.
אז אנחנו נשמח גם לקישורים לזה לפייסבוק שלנו.
טוב, אז המון תודה. ועכשיו אנחנו משיקות בעונה הזאת של ירח מלא פינה חדשה, בשיתוף עם אתר נמרות, שהקימה אותו דנה אורקין. וכל פרק דנה תקבל שתי דקות משלה, ותוסיף לנו עוד קצת ידע אחרי מה ששמענו. אז עכשיו לפינה.
תודה יעל, איזה כיף להצטרף לפודקאסט. אני דנה, ואני אגיע מדי שבוע כדי לתת עוד איזו עובדה מעניינת או נקודה למחשבה על הנושאים שלהן האזנתם. למשל, אנחנו מדברות הרבה בימינו על העניין של העונג הנשי ואיך הוא נדחק הצידה. אולי מרגישות שאנחנו ממש צריכות להתעקש ולעשות מהפכה כדי שההנאה שלנו ממין תחשב גם היא להכרחית. אבל מה אם אומר לכם? שרק עד לפני כבערך 200 שנים סך הכל, התפיסה הרפואית הייתה שיש משמעות גדולה לעונג של אישה ביחסי מין. למעשה, לפי התפיסה הרפואית שהייתה, שני בני הזוג חייבים ליהנות מיחסי המין ולהביע הסכמה על מנת שיהיו פוריים והאישה תיכנס להיריון. כשהייתה כזו חשיבות עבור שני הצדדים, גם גברים היו חלק מהשיח על בריאות, כולל השיח על בריאות נשית. אז מה נשתנה? הרפואה הבינה שאישה לא חייבת ליהנות כדי להיכנס להיריון, ומשם התחיל איזה שינוי תפיסתי שהתגלגל והתגלגל עד למה שאנחנו מכירות מהשנים האחרונות. שלנשים כביכול אין באמת חשק למין, הן יותר עושות טובה, ושמין נועד יותר עבור הגברים. אני בטוחה שהתפיסה החדשה הזו נמצאת אצל לא מעט מאיתנו בראש, כמו אמת שהייתה מעולם. אבל הנה, היום גילית שזה בכלל לא נכון. אז אולי כדי להתחיל את השינוי שאנחנו רוצות לראות, נחשוב יותר על התקופה הזאת כסטייה קלה מהדרך. נקודה למחשבה. את העובדה הזו קיבלנו מהנמרה דוקטור דפנה אורן מגידור. היסטוריונית וחוקרת אורחת בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר שלה הם מגדר, משפחה ורפואה, ובפרט רפואת נשים, באנגליה של העת החדשה המוקדמת. דוקטור אורן מגידור התארחה בנמרות לשלוש כתבות מרתקות על ההיסטוריה של הבריאות הנשית, ומה אנחנו יכולות ללמוד ממנה היום. מוזמנות לחפש אותנו בפייסבוק, נמרות נשים מדברות רפואה, או להיכנס לאתר www.nמרות.org. חזרה אליכן, יעל ועיניו.
ותודה שהזנתם לירח מלא. נשתמע שוב בפרק הבא. יאללה, שיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
ובחירות מוצלחות, צאו להצביע.
תודה.